קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בכל מה שיכול להפוך את קירות הבית שלנו, בפרט בימים כאלו בהם אנחנו עדיין מסתגרים, לשקופים, ההתמודדויות המשותפות לכולנו. אז היות ואנחנו לאחרונה נמצאים במתכונת חירום, וזה אומר גם צמצום שהיית עובדים באותו מקום יחד, אז לכן אנחנו טיפ-טיפה במצוקת כוח אדם לגבי התסקיטים, לכן השבוע לא ישודר תסקיט, אבל תקבלו פיצוי. היום אנחנו נדבר על אחד התחומים הכל כך מעניינים, שמסבירים כל כך הרבה תופעות וגם מטפלים במקור לכל כך הרבה אתגרים. אם נבין את מה שננסה להסביר בתוכנית הזו ונפנים את זה, אז אין לי ספק ש... נוכל לשדרג את המערכת החינוכית שלנו בבית ממש באופן משמעותי וניכר. אז לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה. אורי כהן הוא הטכנאי שמעביר את קולי עליכם. שלמה פולק, יקירנו המפיק, מוכן אכן לקבל את הטלפונים שלכם. שימו לב למספר הטלפון הדי חדש של רדיו קול חי, 03-500-93-93. אתם כבר יכולים להתקשר ולהירשם אצלנו בזמן שיהיה העלאת מאזינים. 03-500-93-93. ובכן, מאזינים יקרים, היום אני רוצה לדבר על אולי הסוד הגדול ביותר בחינוך. אני רוצה לדבר על מבנה הנפש של האדם, ובעיקר בעיקר של הילד. אם תיכנס לכיתה של תלמידי גיל ה-12, 13, 14 והלאה, ותשאל אותם, תגיד, מה הדבר שהכי מעצבן אותך? מה הדבר שהכי מפריע לך בעולמם של המבוגרים? הוא יאמר לך, אני לא רוצה שיחליטו עליי. למה כל דבר מכתיבים לי? למה כל דבר מאלצים אותי לעשות? מה הרצון הזה לשלוט בי? לא מעוניין שישלטו בי. והאמת היא, שניתן לזהות את הכוח הזה אצל ילדים רכים בשנים ממש. נניח שאנחנו אומרים לילדים, אנחנו לא מרשים לגוע במגירה הזו או בדבר הזה. הדבר הראשון שהילד יעשה זה לרוץ ולגוע. ואז אנחנו אומרים, הילד בוחן את הגבולות. הוא בוחן אותנו. מה הסוד הגדול הזה של בוחן אותנו? מה, הוא רוצה להיות מורה בעתיד? הוא כבר מתחיל עכשיו לעשות... קצת פרקטיס, מה שנקרא, אימונים, מה העניין שלו? מה זה הבוחן אותי הזה? ולמה עיקר הדבר שמפריע לילדים, תפוס כל ילד, תגיד לו, תגיד מה הכי מעצבן אותך בהורים שלך? תגיד שכל הזמן אומרים לי, תעשה ככה, או אל תלך לשם, או תעלה לישון, אין לי כוח, אני רוצה לעשות מה שבא לי. נכון, המשפט הזה מאוד מצוי בקרב ילדים, גם בני נוער. אני רוצה לעשות מה שבא לי. ממה זה נובע? כאן יש סוד שלא הרבה אנשים מבינים אותו, ואנחנו כדרכנו נצטט את המקור התורני שלו. זה לא מקור אחד, זה מאות ואלפים, אבל נצטט את אחד המרכזיים שבהם. התורה מספרת לנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז הוא לקח אותו עפר מן האדמה, וזה היה בעצם היצור האנושי הראשון על פני כדור הארץ. והיצור הזה, האנושי הזה, נברא עם כל התכונות ועם כל המידות שיש לי ולכם ולילדים שלנו. ואז כתוב בתורה פסוק מאוד מעניין. ויהי האדם לנקודותיים. מה ההגדרה של האדם? אחרי שהקדוש ברוך הוא גיבל אפר ושם מים ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וכאן צריך לזכור דבר שברבות הימים ובמצוקי העיתים הוא נשכח מאיתנו. הנושא הזה שהילדים שלנו הם נפש חיה. היא חיה מצד עצמה. לא חיה חיה במדבר, לא animal. חיה, מלשון חיים. עיקר הביטוי של החיים של האדם מגיע לידי ביטוי על ידי כוח הבחירה שלו. אני חוזר על המשפט הזה. עיקר הביטוי של החיים, מתי אני מרגיש שאני חי? כשאני מממש או מוציא לפועל החלטה שלי. במילים אחרות, לא בא לי לקבל כללים. לא בא לי לשמוע לתכתיבים. בא לי לחשוב, להבין, לרצות, לפעול ולקום ולעשות מה שאני חושב שנכון לעשות. כולנו עובדים כך. נכון, ישנם כאלו שברבות הימים ובעקבות חינוך קלוקל פיתחו פחד מלקבל החלטות, חשש גדול מאוד מלהתקדם בחיים. נכון, אבל זו לא הצורה הטבעית של האדם. הצורה הטבעית של האדם היא להיות מתקדם, לרצות לעשות, לסמוך על שיקול דעתו, להבין, אני המבין הכי גדול בעולם. זו התחושה. ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. רוח שמדברת, הדיבור הוא בעצם הבעת האישיות שלי, הרצונות שלי, המאוויים שלי, ההחלטות שלי. זה בעצם עיקר ההתבטאות של האדם. עכשיו אני רוצה אחרי הפילוסופיה הארוכה הזו להגיע למעשה, בשטח, איך זה עובד הדבר הזה. נניח שאני רוצה שמוישי הקטן שלי יגיע לתפילה כל יום. ואני אומר לו, מוישי, עזוב הכל עכשיו, בוא, הולכים להתפלל. מוישי מהקטן מאוד לא רוצה להתפלל, כי זה מאוד לא בא לו. או אני אומר לו, אני מבקש ממך עכשיו לא לאכול עוגיות, אני רוצה שתאכל מלפפון. והוא מתחיל מלחמות התשה על הדבר הזה. הוא לא מעוניין. למה? מפני שהוא מרגיש שאנחנו נוטלים ממנו את כוח החיים. אני אינני מגזים בביטוי. באותו רגע שילד מאוד רוצה משהו ואני לא מרשה, או באותו רגע שאני דורש ממנו התנהגות כמו לבוא איתי לתפילה, להכין שיעורי בית, לקום אפילו בבוקר, והוא כל כולו מרגיש שכל האישיות שלו לא רוצה את זה, אני מאוד רוצה דבר אחר. ובא מישהו מבחוץ, חזק ממני, בכוח, גדול ממני בשנים, ופשוט מחליט. לא, אתה עכשיו תקום מהמיטה, או אתה עכשיו תשב ללמוד, או אתה לא יוצא מהבית. זה דבר שהנפש לא יכולה לסבול אותו. קשה לנו מאוד לקבל תכתיבים. עכשיו, לכאורה תשאלו, ברגע שאני מכתיב לילד משהו, אני בעצם פוגם בצורת האדם שבו. אני בעצם משחית את צורת האדם שבו, כי האדם נברא בוחר. האדם נברא עם כוח הבחירה, זה הכוח הכי מרכזי וחזק באדם. הרי כל החיים שלו באים לידי ביטוי, כמו שאמרנו, בזה שהוא מנהל אותם. ואם נשים לב, על כל צעד ושעל, אנחנו עושים בדיוק את ההרס הגמור של זה. אנחנו מכתיבים, אנחנו מחליטים מתי הוא יאכל, מתי הוא ישן, מתי הוא יקום, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה. פלא שהילדים מצליחים בכל זאת לגדול בריאים בנפשם. אז איך זה עובד הדבר הזה? איך אפשר גם לחנך את הילדים, גם לדרוש מהם, וגם לא להשחית את נפשם ולא להרוס את צורת האדם, אלא לתת באמת ביטוי לכוח הבחירה שלהם? אז נכון, כל מאות בוגרי הקורסים שלנו, של הרישיון לחנך ושל יסודות החינוך, של אתגרים בחינוך, כבר יודעים את נוסחת הבסיס שנקראת הפעלה ובניין. אבל אני ברשותכם רוצה להתייחס היום לתופעה מאוד מאוד כואבת, שהיא מתבטאת בעיקר להורים, אצל הורים לילדים מתבגרים. ולמה אני מדבר על זה דווקא ברדיו? מפני שזה מאוד חשוב להורים צעירים לילדים קטנים. מפני שעלולה להגיע תופעה מאוד מאוד מצערת בגיל ההתבגרות, ואם אנחנו לא נהיה ערים מהיום כשהילדים קטנים, אנחנו ממש ממש ניכשל. יש איזושהי תפיסה מאוד מסולפת של רצון לשלוט בילדים. זו אחת התופעות הכואבות ביותר. ישנם הורים שמבנה הנפש שלהם אולי באופן נרכש, אולי באופן סביבתי, אולי באופן מולד, אינני נכנס לזה. מבנה הנפש של ההורים הללו רוצה לשלוט בכל מה שקורה בבית. זאת אומרת, גם אם היא תאמר לבת שלה לשטוף כלים, היא תסביר לה איך ומה לעשות ואיך לא לעשות, והיא תבקר בביקורות אינסופיות את הפעולה שלה. יש כאילו איזושהי אשליה שאומרת, אני יכול לשלוט בכל העניינים. וזאת טעות כל כך מצערת, כל כך כואבת, כי האמת ואוזלת היד שלנו כהורים, ההוכחה שבסופו של דבר אנחנו באמת לא יכולים לשלוט בילדים, היא מתנפצת כמו מים אל הסלע בגיל ההתבגרות, כשזה כבר קצת קצת מאוחר מדי. במה דברים אמורים? לכאורה, הקדוש ברוך הוא נתן לי ילדים, למה? כדי שאני אחנך אותם, נכון? כדי שאני אתווה להם דרך, אני אנהל אותם, אני אסביר להם מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות בחיים. אני בעצם מנהל להם את החיים. הרי מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו? אנחנו מנהלים להם את החיים. אנחנו מחליטים מתי להעיר אותם בבוקר. אמא אומרת לאבא, תשמע, מחר אני לא רוצה שיקומו מוקדם, יש לי איזו יציאה לסופר, לפה, לשם, אני אחזור ב-10-11 בבוקר, טוב לי שהם ישנו עד 11. אנחנו מנהלים אותם לפי הצרכים שלנו. מתי הם יקומו בבוקר? מה הם יאכלו? היום אין לי כוח לעשות שוק, אז לא נורא, אתה יודע מה? נאכיל אותם כך וכך וכך ממה שיש לי בבית. היום אין לי כוח, לא, אני לא יוצאת איתם לגינה. מחרותיים, הילד, לא יודע מה, קנה איזה בגד? לא, 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 אני לא מרשה, זה לא הקו שלנו בבית, אתה לא לובש את המכנס הזה, אתה לא לובש חולצה כזאת צמודה. וכן הלאה. אנחנו ממש מנהלים את החיים של הילדים שלנו. וזה יוצר אשליה, ואני מדגיש את המילה אשליה, שבאמת יש לנו שליטה עליהם. ושכך זה יהיה כל החיים. ואנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעל בחירה. האדם היחיד בעולם שיחליט אם להפנים את הערכים שאנחנו דורשים בבית. את הסטנדרטים שאנחנו קובעים בבית, את ההתנהגויות שאנחנו רוצים שינהגו או שאנחנו רוצים שלא יתנהגו. האדם היחיד שמחליט האם להפנים ולקבל את המסרים של הבית זה הילד עצמו. כי אם זה לא היה כך, אז לאדם לא הייתה בחירה, ולא היה מגיע לו שכר, ולא היה מגיע לו עונש. מפני שמה לעשות? הוא לא חסין. מה שהכניסו לו בבית זה מה שיש. אז אם הכניסו דברים טובים, לא מגיע לו שכר על זה שהוא ילד טוב. ואם הכניסו דברים רעים, אז אולי גם לא מגיע לו עונש, כי מה לעשות? זה מה שתכנתו אותו ההורים. לא ולא. תקשיבו טוב למשפט הבא. אין הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לחנך את הילדים. אני אחזור לאלו ששפשפו אוזניים. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו לחנך את הילדים. זו בכלל לא החובה שלנו, אנחנו לא אמורים לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לחנך. שנייה לפני שאתם סוגרים את הרדיו מדברי הכפירה שלי, אני רוצה להוסיף עוד משפט. מהו כן הניסוח הנכון? הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הוא להשתדל לחנך. לא לחנך. להשתדל שהילדים שלנו יהיו מחונכים. והצורה היחידה בה אנחנו נצליח לעשות את זה, היא על ידי גירוי. כשאני מגרה ילד להתנהג טוב, אני יוצר לו תחושה נעימה סביב ההתנהגות הטובה. תחושה של הערכת אמת, תחושה של אתה שווה, של אני סומך עליך, של אני מלא סיפוק ממך. הילד מתגרה להתנהג טוב. נעים לו, אם זה נכון, שאני אשתמש גם בכוח המשמעת. נכון שאני אצור איזושהי מערכת תפעולית, טכנית, התנהגותית טכנית, תפקודית של אין ברירה. נכון. דרישת המשמעת אומרת שאדוני מוצא חן מעיניך, לא מוצא חן מעיניך, אתה רוצה להפנים, אתה לא רוצה להפנים, אדוני, 7 בבוקר אתה צריך להיות על הרגליים. אדוני היקר, 9 בלילה אתה צריך להיות במיטה. בני היקר, עכשיו אתה לא קורא ולא משחק, אתה בא איתי לתפילה, זה בסדר. ברמה התפקודית בלבד, הטכנית, אין שום בעיה. לבצע, לייצר משמעת. אבל לא זה מה שיוצר את החיבור. חיבור נוצר אך ורק על ידי אהבה. שימו לב שגם בחומש, בכל התורה כולה, כל מקום שמופיע השורש אהב, פירושו של דבר מרגיש חיבור חזק. לאו דווקא מה שאנחנו קוראים היום, אדם אוהב את חברו. לא, לאו דווקא. והכי נלים מתאמים כאשר אהבתי, אמר יצחק לאסב, נכון? אם אתה אוהב, למה אתה אוכל את זה? אם אתה אוהב את הצייד הזה, למה אתה צל אותו? למה אתה הורג אותו? אהבתי נאמר בתורה גם בהתייחסות לאוכל. הכוונה, יש לי יותר חיבור לדבר הזה. יש אדם שהחיבור שלו לאוכל הספציפי הוא חיבור גשמי, ויש אדם שהוא מתקן דברים בעולמות עליונים שאין לנו מושגים בהם, ולכן הוא אוהב את האוכל הזה. אבל אהבתי פירושו של דבר, התחברתי, בלשון הקודש, לא בשפה המודרנית של היום. אתה רוצה שהבן שלך יפנים את הערכים שאתה מבקש להטמיע? הדרך היחידה היא לגרות אותו, לגרום לו לאהוב את זה. ברגע שהוא יאהב, הוא יבחר להתחבר, ורק הוא היחיד שיעשה את הצעד הראשון קדימה. אין שום דרך לשלוט ברצונות של הילדים. אתה יכול לשלוט בהם, בטח שאתה יכול. אתה יכול להכתיב שתי סתירות, אתה יכול למשוך באוזן, אתה יכול לתת ביקורת מושחזת כמוחץ. אין בעיה. והילד יתפלל, והילד יישב וילמד. אבל אתה שוכח דבר אחד. שכשהילד יושב לידך ומתפלל, אתה יכול, ההורה, יכול רק לשלוט בפה של יוסי הקטן. אני יכול לשלוט בגוף של יוסי. נניח שיש לי בן יוסי לי, הוא בן 5. אני מביא אותו לבית הכנסת. אני יכול לשלוט בגוף שלו, שהגוף הזה לא יישב עכשיו בלגו, שהגוף הזה יישב על הכיסא בבית הכנסת. ניחה. אני יכול גם לפתוח לו סידור, ולתת לו משיכה באוזן, להגיד לו, אתה קורא מילה מילה. והוא יקרא מילה מילה, את כל התפילה. אבל החלק שבו אני שולט הוא בחלק הגופני, הפיזי, הטכני. אני שולט בשפתיים של יוסי, שימלמלו את הטקסט הרלוונטי לפי מה שאומר שליח הציבור. אבל מה קורה בתוך הלב שלו? עד כמה הוא מתחבר לתפילה? עד כמה הוא רוצה בתפילה? עד כמה הבת שלך, שאת כופה עליה במלחמות אש וגופרית, את סגנון הלבוש, את סגנון הדיבור, לאיזה חברות להתחבר, ואני לא אומר שלא צריך לעשות את זה, צריך ללמוד איך. ונניח שהיא הולכת לפי כל הכללים, ומבחוץ היא נראית בת סמינר כשרה למהדרין, והמורות גומרות עליה את ההלל. אבל מה קורה בתוך הלב שלה? האם באמת היא מתחברת לערכים של צניעות, לערכים של קדושה, לערכים של עבודת השם? או שזה רק טכני. לצערנו הרב, אנחנו חייבים להודות שאת רוב הדגש שלנו, את רוב המאמצים שלנו, אנחנו נותנים בחלק התפקודי הטכני. שהילד ילך עם הכיפה הזו, ועם הבגד הזה, ועם החבר ההוא, וילמד בישיבה הזו, וכמובן לא ילמד חלילה בישיבה ההיא, ולא ילך עם הבחור מהעדה ההיא, ואנחנו דואגים רק לתפקוד החיצוני. ומה שקורה בגיל ההתבגרות זה פתאום מתפוצץ לנו בפנים. מגיעים לשולחננו לא מעט סיפורים על בחורים ובחורות שכבר התחתנו כבני תורה, שאפילו היו בכולל שנה שנתיים, ואחר כך כל האוויר יצא מהבלון. לפעמים רואים את זה גם בחוץ בסגנון הלבוש, הכל נעלם. מה קרה? כי כולם דאגו שהם ילמדו בישיבה הכי טובה, כולם דאגו שהוא יהיה עם הישיבה עם השם הטוב, יקבל את השידוך הטוב, וילך בצורה של ישיבשר, וידע איך לדבר, ויהיה בישיבה בין הזמנים, הכל. אבל אף אחד לא דאג לזה שהוא יאהב את זה, שהוא יתחבר, שהוא ירצה. ושנייה לפני שנצא לפרסומות, ולאחר מכן, עליכם המאזינים, אני רוצה לספר לכם על מחנך חובק עולם. כוח ההשפעה שלו היא אדירה. מה שאני אעשה פה בתוכנית רדיו לא מגיע ל-0.01% מההשפעה האדירה של אותו מחנך. הזכרתי אותו כמה פעמים כאן בתוכנית, ואני אזכיר אותו עוד פעם. אבל לפני שאני אומר את שמו של אותו מחנך, כדי שתוכלו לפנות אליו בשאלות וכולי, חשוב לי גם לומר לכם איזשהו תיאור חיצוני שלו, כי הוא גם מבחינה חיצונית מאוד מיוחד. הגובה של המחנך הזה הוא בערך 12-13 סנטימטר. זה מאוד קטן. רוחב הגוף שלו כ-5 סנטים. אתם יודעים איך קוראים לו? שמו הוא סמארטפון. שמתם לב איזה כוח השפעה אדיר יש לו מנער ועד זקן, טף ונשים, לא ביום אחד, ברגע אחד הוא משפיע עליהם. שמתם לב? מה זה? איזה כוח השפעה? איזו תוכנית רדיו, איזו הרצאה יכולה להקיף את מה שהוא מקיף? כבש את העולם, חוצה מגזרים, חוצה יבשות, חוצה קהלים, זקנים, מבוגרים, גויים ויהודים, ואיך זה יכול להיות? אתם יודעים מה הכוח שלו? הוא לא כופה על אף אחד שום דבר, אבל הוא מאוד מגרה, מאוד מאוד מגרה, את כל הרבדים בחברה. את הילדים הקטנים הוא מגרה בזה ששמע מלא משחקים נפלאים. את הנערים הוא מגרה במגוון של תאוות העולם הזה. את גיל הביניים הוא כבר מגרה בכל מיני אפליקציות מתוחכמות, בשירותי בנקים ומיילים וכל מה שאפשר להיעזר ולקצר תהליכים. ואת שכבת הגיל המבוגרת הוא מגרה בזה שבלחיצת כפתור אתה בקשר עם הנכדים ועם הנינים ואתה רואה אותם ולא משנה אם הם בחוץ לארץ או בארץ. וואו! הוא מגרה את כל שכבות הגיל. אולי את התינוקות בהריסה עדיין לא. אני לא יודע, לא עוקב על קצב השכלולים, אבל גם זה יגיע. שמתם לב לעיקרון, בתחבולות תעשה לך מלחמה. בואו נגזול את החנית מיד המצרי, ונשתמש באותה חנית. תסתכלו בחוץ, איזו השפעה אדירה. ילדים נזרקו מהבית, בגלל שלא יכלו לעזוב את הסמארטפון. לא שאני חלילה אומר שזה מה שצריך לעשות, אבל כמה מקרים כאלו יש. למה אנחנו לא יכולים להעתיק אותו? למה אנחנו לא יכולים גם לגרות את הילדים לתפילה? ומול כל תאוות העולם הזה, וכל הדברים הנפלאים שיש שם בחוץ, מה אנחנו מציעים לו מנגד? זה דף גמרא עם שורות צפופות ואותיות קטנות. בוא תראה, יש פה הרבה תן, יש פה הרבה גשמק בגמורה הזה. לא רוצה, רוצה סמארטפון. אז מה העניין לבקר את הילדים מבוקר עד ערב ולהסביר להם כמה הם לא בסדר? עד שיש לך את המעט, הילד שלך כבר הולך לישיבה. גם אם הוא עושה בעיות, אבל הולך לישיבה. פותח גמרא פעם בשבוע, פותח. אני מדבר על הזמנים שהם בבית. בישיבה ברוך השם פותח כל יום. תאריך אותו על זה. הילד שלך יושב ללמוד חברותה, בטלפון. לדפוק בדלת, תכניס לו עוגיות, נס קפה, תן חיבוק, איזה נשיקה. יש כוח בתורה הרבה יותר מאייפון, הרבה יותר. יש כוח בתענוג של תורה. רק אנחנו צריכים באמת לשדר אהדה, אהבה, לזכור שכוח הבחירה הוא בידיים של הילדים שלנו. הוא בידיים שלהם, אנחנו לא יכולים לכפות שום תהליך. אם נגרה אותם, אם נשדר להם שאנחנו שמחים, אפילו במעט שהם עושים, באמת שמחים, לא בהצגה, באמת. אז בשילוב של כוח התורה, ילד יעזוב את הכל, להתחבר לדרך שאנחנו מבקשים. 03-593-93, זה מספר הטלפון לכם, מיד אחר הפרסומות, 03-593-93 לשאלותיכם, נצא לפרסומות ומיד שווים בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. השנה חוגגים חלקה עם המשפחה בבית ויכולים לזכות בפרסים. כל חי וצ'יטוס עושים לכם שמח גם כשאתם בבית. האזינו לתוכנית זמן אוויר, עלו לשידור וענו על חידון לג בעומר. עניתם נכונה? זכיתם בפרס מיוחד לכל המשפחה מתנת צ'יטוס. בנוסף, תגלו כיצד ניתן להמשיך לשחק מהבית ולזכות בפרסים נוספים. זמן אוויר עם מנחם דוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי. בריאות זה בידיים שלכם. סאנו מדיק, סאנו מדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700. כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
עכשיו בגולן טלקום, 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום, כוכבי 9958, ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
ההדלקה המרכזית במירון, ההזדמנות שלך לישועה השנה.
הוא כבר העיד מאירי ורבי שכל מי שיצוק שמן בתוך המדורה של רב שמן יראה בעזרת השם נפלאות וישועות עין בעין.
חייגו 1-800-49-49-49.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ בכפוף לתקנות.
עינית, בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
מאזינים יקרים, בימים אלו קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בקבר הרשבי ביום ל"ג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, חייגו עכשיו ותעבירו את שמכם לתיקון הכתר יחד עם תיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום הילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם. חייגו עכשיו 1-836-18-18, 1-836-18-18, ובעזרת השם תזכו גם אתם לישועה.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם 03-500-93-93. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום.
בבקשה.
שלום. אני פסיכותרפיסטית ואני עובדת עם הרבה הורים וילדים ונערות, ויש פה, כולנו יודעים את הגישה של הרב גרשון אדלשטיין, שליטה, שאומר כמובן שלא לדחוק ולא, והכל זה דוגמה אישית, ולא לא להעביר ביקורת.
אני רק רוצה לציין שנכון שלאחרונה זה פורסם בשמו, אבל זה ממש ממש לא מצטמצם רק אליו. זה גדולי ישראל, אני מדבר על הרב שטיינמן, ועל גדולי עולם של הדור שלנו, שכל פעם כששאלו אותם, האם צריך לבקר או ללחוץ, למשל יש שאלה מפורסמת ששאלו את הרב, זה ממש מצולם, מישהו שלח לי, ששואלים את הרב שטיינמן, מה קורה בבין הזמנים כשמאירים בחור, והוא לא רוצה לקום, הם מפסידים זמן קריאת שמע, מפסיד זמן תפילה, האם צריך לנדנד לו, לחוס עליו, או שפשוט לתת לו להמשיך לישון. הרב שטיינמן ענה בצורה מפורשת, שצריך להעיר פעם, פעמיים, אבל במילים שלו אני חוזר, אבל לא לנדנד. אם הוא חוזר לישון, שיחזור לישון. וזה מבוסס על מה שדיברנו בתחילת התוכנית. זה שאני אכפה על הילד לקום, והוא יקרא קריאת שמע, אני שולט רק ברגליים שלו, בפה שלו, שימלמל את הפסוק שמע ישראל. אבל אני לא שולט בכוח הבחירה שלו. וזאת טעות מאוד נפוצה שצריך להיזהר ממנה. אנחנו לא יכולים לשלוט בכוח הבחירה. אז סליחה שהתפרצתי לדברייך, אבל יש לזה לא בשיחה אישית, אלא ממש בתוכנית, יש עוד מאזינים. חשוב לדעת שזה לא איזושהי שיטה בחינוך, או לפי דת מקצת גדולי ישראל, לא. אני יכול להביא המון המון ציטוטים. כולם, חזון איש עוד דיבר על זה, שבדור הזה, לא, איך אמר החזון איש, לא יורים על זבוב עם תותח. כן, בבקשה.
אוקיי, עכשיו... יש פה דילמה של חינוך לבין אהבה אהבה. עכשיו, כשיש את הנשירה, כולנו כבר יודעים כמה שיותר לעזוב, כמה שיותר להביא את הרושם שהבית זה המקום שלך, מדי פעם אולי לעשות הערה קטנה, אבל חוץ מזה באמת לקבל. אבל יש לנו את הטרום נשירה, ויש לנו את הטרום-טרום, שזה גילים א', ב', ד', ה', שאפשר ככה להגיד, את החצאית הזאת כן, את החצאית הזאת לא. אני שואלת מה קורה לגבי צניעות של בנות, שמבקשות מאמא, אמא אני רוצה חצאית קצת מעל הברך, קצת. היא רוצה ללכת לצניעות, היא רוצה, כן, להיות בדרך הזאת, היא עדיין, זה כאילו סוג של טרום נשירה כביכול, טרום, לא יודעת איך במושגים האלה, אבל האמא לא מוכנה בשום אופן, הילדה מאוד מאוד מתוסכלת, היא רוצה לצאת לעבוד, היא רוצה כבר לעזוב את הסמינר, האמא לא רוצה, כי היא מפחדת מהשכנות מה יגידו, היא מפחדת אולי זה ילך יותר רחוק, זאת אומרת, יש לה כל מיני סיבות שהיא מפחדת, והיא לא מסכימה, היא הולכת איתה לקניות, וזאת ילדה שעוד מעט עולה ליוד, ו... היא מאוד מאוד מתוסכלת, כמובן שאני בין ההורים ובין הילדה, זה כבר סיפור אחר, אבל פה אני רוצה לשמוע דעה יותר ברורה, מה עושים עם הטרום הזה?
כן, טוב. אני, ברשותך, אולי זה לא המקום לומר את זה, אבל טיפ-טיפה לא מקבל את ההגדרה של טרום נשירה, או טרום-טרום נשירה, אבל בסדר, אני לא הולך עכשיו להתווכח עם מונחים.
לא, אני גם לא יודעת, אני רוצה שהרב יגיד לי מה שהוא חושב.
אני, לפני שאתן את התשובה, אתן איזשהו משל. נניח שבא אדם מרים טלפון לרופא ואומר לו, תשמע, יש לי כאבי ראש, קצת סחרחורת, ומה אתה מציע לי? אני רוצה לעשות הליכה, יש איזה חבר שמציע לי, כל יום לעשות הליכה. 40 דקות, לעשות או לא לעשות? אם הרופא יגיד לו, תעשה, יכול להיות שהוא פושע בחייו. למה? כי אולי יש לו איזה סוג של בעיה מסוימת, אני לא רופא גדול, אבל אני מניח שיש בעיות מסוימות, שמאמץ גופני עלול להחמיר אותם, ובן אדם יכול להגיע לבית חולים, או להתעלב. ויכול מאוד להיות שהכאבי ראש והסחרחורות נובעים דווקא מחוסר פעילות, ומיתר לחץ דם, ואם הוא יעשה פעילות, הוא יאזן את זה. אז אי אפשר להגיד לכל אחד, תשמע, פעילות גופנית ודאי, זה בריא תעשה. מה הנמשל? השאלה שאת שואלת היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. זאת אומרת שאי אפשר לתת עליה תשובה, בטח לא בשידור ובטח לא באופן גורף, תשמעי, מה היא רוצה? שתי סנטים על הברך? נו, אל תעשי מזה, עסק לא שווה להילחם על זה. זה נכון המשפט הזה. אבל זה לא נכון כי הוראה עכשיו כוללת, גורפת לכולם. למה? מפני שיכול להיות שמדובר בבית כל כך טוב, בבת כל כך טובה, קצת ממה היא רואה את החברות, אבל אם אמא תהיה, והמערכת יחסים אינה בלאמא, ומול הילדים היא מערכת יחסים מצוינת, של חום ואהבה ואחווה, ואם ההורים רק טיפ-טיפה יעמידו קו ויגידו, לא, ביתי היקרה, לכם חיוך, זה לא הקו שלנו, זה לא מתאים, את יותר מזה. יכול להיות ששבוע, שבועיים זה יעבור לילדה, והרווחנו, והכל בסדר, והיא ממשיכה להיות שמחה. לכן אף פעם בתחום הזה, זה תחום שמאוד כואב, בפרט בתוכנית רדיו, שאתה לא יכול לתת תשובה ברורה. כי מה אני אגיד, במשל, תצא להליכה, אולי הוא יתעלף לי בדרך. לא תצא להליכה, אולי דווקא זה יזיק לו. מה אני כן יכול לומר? שני דברים. דבר ראשון, שבאמת כל אחד כשמגיע לייעוץ פרטני, אז אתה יושב איתו, אתה מכיר את הבית, את המשפחה, אתה יכול לדבר עם הנפשות, אתה יודע מה לייעץ. וזה בעצם מה שאת עושה. כשאת מקבלת הורים לייעוץ, אז מן הסתם את לומדת בכל אחד את המקרה האישי הייחודי שלו, ונותנת להם תוכנית עבודה לפי המקרה שלהם. מה הקווים שצריכים להנחות אותנו כיועצים? זה חשוב מאוד גם שיועצים אחרים שמאזינים לתוכנית הזו, גם יקשיבו בקשב רב לדבר הזה. אנחנו צריכים תמיד לשים הפסד מול רווח. אם מערכת היחסים בבית, אם מערכת יחסים של ביקורת, או כמו שאמרת שעיקר המניע של ההורים, זה מה יגידו השכנים, ואיך יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה אחר כך עם השידוכים וכו', ואיך היא רוצה, ומלחמות עולם בתוך הבית כבשן, ורק כשיוצאים החוצה הכל מחוייך, אז ברור שכאן הבעיה היא לא החצאית. הבעיה היא לא המקום עבודה. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שבמשך השנים לא רק שלא נוצר חיבור לעולם של עבודת השם, אלא אולי אפילו נוצר ריחוק וניכור. אז ממילא מה לנו להמשיך ולהילחם על הפרטים הטכניים? אז כן, נכון יהיה ראוי להרפות. מה זה להרפות? אנחנו לא נתיר דברים שהם נגד ההלכה. נניח שבת רוצה ללכת עם בגד, שהוא לפי כל השיטות בהלכה הוא אסור. אין לי היתר לומר לה מותר לך. היתר היחיד שיש לי זה מה שאמרו חז"ל. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע. ממש כשם שיש מצווה, כך יש מצווה, יש מצווה. מה המצווה? שלא לומר דבר שאיננו נשמע. אז להגיד לילדה, תקשיבי, את יודעת מה הקו שלנו בבית, את יודעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אני לא יכולה לכפות עלייך. תקבלי את ההחלטה שלך. גם אם הילדה תחליט ההחלטה הלא נכונה, היא לפחות תרגיש רע עם זה. כי כשאנחנו נלחמים עם הילדה, ובסוף היא קונה את אותה חצאית, קודם כל ברוב המקרים בסוף היא קונה.
וגם אם לא עכשיו... או מקפלת בחוץ, או מקפלת שיצאת מהחוץ.
בדיוק. וגם אם זה לא קורה עכשיו נניח, אז זה יקרה עוד חצי שנה, אנחנו רק דוחים את הקץ. ובסוף זה יקרה ואפילו יותר קיצוני. אז קודם כל לא הרווחנו שום דבר. דבר שני, כשהיא כבר כן תעשה את זה, היא כל הזמן תחשוב, הנה הוכחתי לה שבסוף אני מחליטה, אני עושה מה שאני רוצה. אז היא גם לא מרגישה חרטה. אבל אם אנחנו לא נלחמים, רק מביעים את הצער, ואומרים לה, אני לא יכולה להגיד לך מותר, אבל את גדולה, לא יודעת, תעשי את ההחלטות שלך. אז גם אם היא בסוף כן נופלת בהחלטה לא נכונה, לפחות היא מרגישה עם זה רע, התחושה הרעה, יש סיכוי שתשיב אותה למותר. אבל צריך לזכור שבכל המקרים, אנחנו מתעסקים עם הסימפטומים. זה לא עיקר הבעיה. עיקר הבעיה, למה הילד שלי לא מרגיש חיבור לעבודת השם? למה זה לא מספיק לא נעים במרחב הזה? נעים מספיק גם כדי להקריב את המודרניזציה, את החצאית מעל הברך, את החברה הלא טובה. למה זה לא מספיק חזק? למה, במשל שנתתי בתחילת התוכנית, למה האייפון הוא כל כך חזק שילד מוכן להפסיד את ההורים שלו, את המשפחה שלו ולא להיפרד מהטלפון? למה החיים שאנחנו מחנכים עליהם לחיי תורה, למה הם לא מספיק מהנגים ומהנים, שאפילו שזה עולה לילדה בצער שהיא צריכה קצת להיות יותר צנועה מהחברות, למה היא לא מקריבה את זה בכל זאת?
יש לי רק שתי דברים לדיוק, אני מאוד אוהבת את הגישה של הרב, ובגלל זה התקשרתי גם, האם הרב אומר שבאמת לא לקפות?
כפייה לעולם לא תעשה, היא לא תוביל לשום...
אני מאוד מאוד אוהבת לשמוע את זה, עכשיו רק דיוק קטן, באיזשהו שלב, כתות ב' ג' ד', אנחנו סוג של קופים, אמא לא מרשה לתנות את החצית הזאת, השאלה אם הרב יכול להגיד לי את הגיל, פחות או יותר...
לא, זה לא גיל, אני אסביר לך, שמה...
אני חושבת שבכיתה ג', אמא יכולה להגיד, אמא לא יכולה לתנות את החצית הזאת.
אנחנו לא קופים, אנחנו ממשמעים, וזה... תורה,
גם בכיתה ג'
וב' בעיקר בגיל הרך, המשמעת, עיקר המשמעת והאפקטיביות שלה היא ככל שגיל הילד הוא רך יותר. הווה אומר, שככל שמתחילים למשמע הילד מגיל רך יותר, וכשאני אומר למשמע, זה לא להילחם לו באגו, זה לא לדכא את הרצונות שלו, יש כל כך מבוכה גדולה ובלבול בכל הנושא הזה שנקרא משמעת. רק לצורך העניין, בקורסים המוקלטים שלנו, אני מסביר את זה במשך כשש שעות. שש שעות תמימות בתוך הרישיון לחנך, ששם אני מסביר את תורת המשמעת. רוב הבלבול שלנו, אנחנו לא מבינים מה זה. הרי לכאורה, כמו שפתחתי בתחילת התוכנית, זה עומד בסתירה ישירה לרצון השם. רצון השם שהאדם יהיה לו כוח הבחירה משלו. ואנחנו באים וקופים וקופים וקופים. יש הבחנה בין כפייה לבין משמעת. משמעת היא דרישת התנהגות תפקודית. הווה אומר, שכשהילדה באה בכיתה ג', כמו שנתה דוגמה, באה עם איזה חצאית, היא לא יודע מה, מצאה אותה ברחוב. אמא, זה מה זה יפה, זה מאוד נחמד, אני רוצה את זה, וזה חצאית ג'ינס עם קראים, לא יודע מה, ילדה בכיתה ג', זה מאוד יפה בעיניה. מה אמא תגיד לה? אם היא אומרת לה, לא, אנחנו צדיקים, אנחנו לא מרשים את זה, בואי ניקח את זה לאש ונעשה מדורה ונשרוף ונרקוד. אז בסוף הילדה תזרוק את כל מה שאנחנו מחנכים לאש, והיא תלך לרקוד במקומות אחרים. זה לא מה שאנחנו רוצים. מה כן אנחנו צריכים לעשות? להתייחס לזה לא ככפייה, אלא כמשמעת. ביתי היקרה, החצאית הזו יפה בעינייך? לשמוע גם את הדעה שלה זה מאוד חשוב. כן, מה יפה? אנחנו ישר נכנסים ללחץ. אולי נמשכת לעולם החילוני. למה זה מצא חיל מעיני? למה היא מצאה את החצאית הזו ליד הפח וזה מוצא חיל מעיני? והיא הביאה את זה הביתה, אלא בכיתה ג'. לא, לא להיכנס לפניקה. לשאול אותה, מה יפה בזה? אם את תראי, פה יש כאלה נקודות ופייטים, ופה יש שרוכים כאלה שיוצאים חוטים. נכון, זה מאוד יפה. להסכים איתה, לא לדחוק את הרצונות שלנו ואת הפרשנויות שלנו לתוך החיים שלה. זה מתכון להרס. אחרי ששמענו את הכל וכמה זה יפה וכו', נכון, אבל אמא לא מרשה את זה. בלי הסבר. רגע, למה? אבל זה מאוד מאוד יפה. נכון, זה יפה, אבל אמא מרשה רק חציות כאלה. לא להיכנס להסברים, זה פחות צנוע, זה... כל הדברים הללו מתחילים באמת לשגע את הילד. למה היא אומרת שזה לא צנוע? זה מאוד יפה, אני רוצה את זה, למה לכולם מותר? מתחילות השאלות. זה כפייה. משמעת היא, ביתי היקרה, זה מאוד יפה, אבל אנחנו לא מרשים את זה. ואם את לא רוצה אפילו שזה יהיה בארון שלה ליופי, ואנחנו גם לא מרשים להכניס את זה לבית. למה אמא? מה זאת אומרת למה? את יודעת שיש גם בחוץ, ראיתי איזה גרוטה ואיזה הציץ, הוא מאוד יפה, אבל אני לא מכניסה את זה הביתה. אני בכלל לא רוצה שתביאים מבחוץ דברים. אני יכול לקבוע כללים בלי לנמק הסברים. כל זמן שאני קובע כללים טכניים. זה יצירה של משמעת. בגיל הרך זה קל מאוד, כי הילדה מתחילה להפנים. כמו שהיא יודעת שילדה לא נוגעת בחשמל, וילדה לא עושה ככה, ולא כל העולה על רוחי אני עושה. יש אווירה. של משמעת, חלק מאווירת המשמעת, שאמא לא מרשה לשים את החצאית הזו, זה לא קשור לצניעות, לא מדברים על צניעות, לא מדברים על עירת שמיים, לא אומרים, לא, זה תמה, זה של גויים, זה יעשה לך ככה, זה יעשה... לא, אני לא מרשה, וזהו, עם חיוך, בנעימות, קחי את זה בבקשה, שימי ליד הפח, אולי תבוא איזה ענייה שתשמח בדבר הזה, יהיה לך אפילו חסד, זהו.
ובכיתיות זה פחות מתאים, הגישה הזאת.
בדיוק, לכן אמרתי, גישת המשמעת היא הרבה, סליחה, היא ככל שאנחנו מתחילים בגיל צעיר, היא יותר אפקטיבית, היא יותר מופנמת נכון, והיא אפקטיבית בעיקר לגיל ההתבגרות. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, בגיל ההתבגרות פתאום זה מתנפץ, ואז מאוחר מדי. לכן התוכנית הזו חשובה בעיקר להורים, שהם עדיין הורים לילדים צעירים.
וואו, תודה רבה רב,
יישר כוח. בשמחה, נצא להפסקת פרסומות, ואחרי זה להמשך המאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשבי הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשבי מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשבי להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשבי במירון, וישודרו כאן, בכל חי.
בהשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה, ומוזילים את המחירים. קרטון אוף כפו אשפר, 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
אבא, תעצור את הדמעות.
עוד שבוע תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. בזמן זה שכלל ישראל נמצא בעצרה ולא יוכל לזכות להגיע לציון הרשב"י, נתאחד כולנו וניצוק שמן זית למדורתו הגדולה של רשב"י על קברו שבמירון. מי לא זקוק לישועה? מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשב"י וזוכים בעזרת השם לישועה ונפלאות מרשב"י הקדוש. חייגו 1-800-49-49-49.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזין שעל הקו.
שלום הרב.
בבקשה.
ברשות הרב, שתי שאלות שלא קשורות זו בזו, בקצרה. שאלה ראשונה, רצינו לשמוע מדעת הרב, האם זה נכון וטוב שמרים לבנות בסמינר סרט גוי לחלוטין, שילמדו ממנו שיטות ועצות לחינוך ולמשמעת? והשאלה השנייה, שלא קשורה, באיזה גיל אפשר וצריך לשתף את הילדים במטלות הבית, ואיך אפשר לעשות את זה בצורה נעימה וטובה, שיהיה מרצון ולא בכפייה?
טוב, היות ויש לנו ממש דקה לסיום, אז אשתדל לענות מאוד מאוד בקצרה במה שאפשר. לגבי, נתחיל מהסוף להתחלה. לגבי השאלה, מתי צריך להתחיל לשתף את הילדים בעבודות הבית? התשובה היא לא צריך. מה כן צריך? צריך לחנך ילד לעולם של מסגרת, של כללים. אם זו הגישה שלי, אז אני רשאי לדרוש ממנו, וגם צריך לדרוש ממנו, מטלות הבית. אבל כמה מטלות? לא לפי היום הלחוץ שלנו, אם זה יום שישי אז המון מטלות, ואם לא אז לא נורא. לא. מה שחשוב לו, להתחנך לשאת באחריות. ככל שנתחיל, ופה אני עונה לך, בגיל יותר צעיר ויותר מוקדם, כך יהיה יותר אפקטיבי, יותר טוב גם לילד, גם לנו. לגבי השאלה הראשונה שלך, לגבי סרטי גויים, אולי לפני שאנחנו עונים האם כן להראות או לא להראות, נשאל למה יש צורך להראות. מה חסר בתורה שלנו, שאנחנו יכולים למצוא אצל אותו הגוי, שמן הסתם גנב את הרעיון הזה, הוא ראה את הרעיון הזה, בהרבה מן המקרים, בימים גויים לוקחים דברים, דווקא מתוך סיפורי במרכאות התנך. אז למה לנו לעבוד בדרך עקיפה, ובדרך מאוד מאוד, שסופגת הרבה חוסר טהרה? לדעתי, לא חסר, זה תעודת עניות בשבילנו, שאנחנו צריכים ללמוד מהם עקרונות. פעמים שבמסגרות מסוימות אפשר לבסס את הכל על תורה, להסביר איך זה דעת תורה אמיתית, ובסוף להראות איך גם אצל הגויים, איך גם שם הפנימו את הכללים שבעצם התורה נתנה לנו. אבל אתה שואל אותי על מסגרות חינוך פורמליות, לא הייתי מציע להם לעשות את זה.
אם אפשר עוד פרט בקשר לשאלה הקודמת, איך אפשר לשתף יותר בנים במה שהרב אמר בענייני הבית, שיש להם פחות, פחות מתחברים לזה, אין להם כוח, והם לא...
לא, זה לא עניין של... תשמע, זה לא עניין של פחות מתחברים. אנחנו קובעים את הכללים בבית, זה הכל. אם זה ברור לנו כהורים, שילד צריך לעשות א' ב' ג', זה ברור גם לילד. אני לא אומר לעשות כמו במצרים, לתת לילד לעשות כביסה, ולבת לעזור לי בשיפוצים או בצבע בבית, לא צריך מה שנקרא להתעלל, צריך לתת דברים המותאמים לאופי, אבל אין שום סיבה שבנים לא יתחברו, או יתחברו פחות מבנות. בסדר?
יישר כוח.
תודה רבה גם לך. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו חותמים תוכנית נוספת של קירות שקופים. נאמר ונזכיר לכם שאם אתם מעוניינים בפגישת ייעוץ או בליווי למוסד חינוכי וכדומה, או בקורסים המוקלטים שלנו, יכולים ליצור קשר עם אתגרים בחינוך, 077-405-2003, 077-405-2003. תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן, הטכנאי, לשלמה פולק, המפיק, לבצלאל כהן, מנהל התוכניות, מקווים שעת עת נחזור לשגרה, וגם לתסקיטים, נשוב ונשתמע בשבוע הבא. לילה טוב, והמשך האזנה, רבע.